טוב, בואו נראה איפה עמדנו בפעם האחרונה. דיברתי על דרכים שונות, זאת אומרת, דיברתי על זה שיש איזשהו סוג של שוקת שבורה בדרך לאמונה באלוקים. מצד אחד, יש את ארגז הכלים הפילוסופי לוגי, והאלטרנטיבה היא ארגז הכלים המדעי תצפיתי. ארגז הכלים הלוגי-פילוסופי, הוא נראה חסר תוחלת, בגלל שכשאני אומר שאני מאמין באלוקים, זאת איזושהי טענה על העולם, הקדמתי את זה בהקדמות, וזה לא אמירה על הרגשה שלי. טענות על העולם, לכאורה, לא ניתן להעלות רק בגלל שכך אני חושב, או כך אני בנוי. זה שאני בנוי באופן רליגיוזי, לא אומר שיש אלוקים בעולם. בשביל זה צריך לכאורה איזושהי אינדיקציה שהיא תוצאה של תצפית או משהו כזה. אז הפילוסופיה והלוגיקה, כן, זה הנחת המבוקש, והריקנות של האנליטי והלוגיקה, על זה דיברנו מצד אחד. מצד שני, הארגז הכלים הלוגי, המדעי תצפיתי, לא יכול לתת לנו את אלוקים, כי אין דרך לצפות בו, אפילו לא בעקיפין. אין לנו שום נגישות לכלים מדעיים, להגיע לאלוקים, הטענה שיש אלוקים היא לא טענה מדעית, לא ניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה, אז איכשהו יוצא ששני ארגזי הכלים האפשריים, שניהם לא עושים את העבודה, מה שמחזיר אותנו חזרה לפונדמנטליזם או ספקנות, אם אתם זוכרים את שלושת דרכי ההתבגרות שדיברתי עליהם, ואז אמרתי שהדרך היחידה לצאת מזה, היא בעצם גם הדרך היחידה להגדיר פילוסופיה באופן כללי, כי מה שאמרתי עכשיו הוא בעצם במובן מסוים ביקורת על הפילוסופיה בכלל, זה לטעון שיש גם דרך שלישית לצבור או לאגור מידע על העולם על ידי תצפית לא חושית, מה שקראתי לזה אינטואיציה, שזה בעצם איזושהי יכולת שלנו לתפוס משהו בעולם באופן ישיר, לא דרך הוכחות ולא דרך החושים שלנו, אלא להבין ישר את החוק הכללי, למשל, בחוקי הטבע וכדומה. ואז המסקנה שלי הייתה, זה שבעצם האינטואיציה האנושית, שמשמשת אותנו בהרבה תחומים, היא, אפשר לומר, שם נרדף לאמונה. אמונה זה איזשהו סוג של כושר קוגניטיבי. זה לא רק מצב שבו אני מאמין באלוקים, זה תוצאה של שימוש בכלים, שאני קורא, לכלים האלה אני קורא כלי אמונה. הכלים האלה זה בעצם האינטואיציה. ובמובן הזה זה לאו דווקא במישור התיאולוגי, גם המדע בנוי על הכלים האלה. כל מערכת ידע על העולם בנויה ביסודה על הכלים האלה. ולכן אמונה באלוקים לא חריגה במובן הזה לעומת כל תחום עיוני או מדעי אחר. ואז המשכתי ואמרתי שיש, שאני רוצה לראות איך אני עושה שימוש במערכת הכלים הזאת, כן, האינטואיציה, ומגיע לאמונה באלוקים, אז אפשר לדבר על, נדמה לי, שבע דרכים לעשות את זה. יש שלוש דרכים במיון של קאנט, שעוד רגע נגיע אליהם. אחת מהן זה הדרך של ניתוח מושגי, מה שהוא קורא ראייה אונטולוגית, השנייה זה הראייה הקוסמולוגית, משהו קיים צריך להיות מישהו או משהו שיצר אותו, כן, הראייה הקוסמולוגית, והראייה הפיזיקו-תיאולוגית זה ראייה שמבוססת על התכונות של הדבר הקיים, המורכבות שלו, התאום שבין חלקיו, המכוונות שלו למטרה, התכליתיות שלו, ועל זה מבוססת הטיעון ה... הפיזיקו-תיאולוגי, קאנט ממיין את זה לשלושה הסוגים האלה, כי הוא טוען שבעצם זה מכסה את כל הראיות האפשריות, כי ראייה יכולה, ראייה צריכה להתחיל מאיפשהו, או שהיא מתחילה מניתוח מושגי, לא קשור למציאות, וזה הבעיה של ארגז הכלים הפילוסופי, עוד רגע נחזור לזה, או שהיא מתחילה מעצם קיומו של משהו, בלי להתייחס לשאלה מה טיבו של המשהו הזה, אבל זה כבר נוגע לעולם, רק לא ל... לאופי של הדבר הזה שקיים בעולם, זה הראייה הקוסמולוגית, בראייה פיזיקו-תיאולוגית, זה ראייה שמבוססת על האופי של מה שקיים בעולם, על הדברים הספציפיים שאנחנו רואים בעולם, שמזה אפשר לגזור את קיומו של, של בורא, של יוצר. אז יש שלושת הדרכים של קאנט, יש דרך שאפשר לדבר על אינטואיציה ישירה, אמרתי שאם ביסודו של כל, כל טיעון לוגי פילוסופי, עובדות הנחות, תמיד אפשר לשאול מאיפה אנחנו לומדים את ההנחות האלה, מאיפה אנחנו שואבים אותן, והתשובה תמיד תהיה מהאינטואיציה. אז אין מניעה ממצב שבו יבוא אדם ויגיד, אתם יודעים מה, האמונה באלוקים היא האינטואיציה שלי, אני לא צריך אינטואיציות אחרות שיתנו לי הנחות יסוד שמהן אני אגזור את קיומו של אלוקים. יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. וזה מה שנקרא בלשון, כן, במחשבת ישראל, או בעצם גם במחשבה נוצרית, זה נקרא אמונה תמימה. אמונה תמימה, הכוונה בלי פילוסופיות ובלי טיעונים מתוחכמים, אני מרגיש או חש בתוכי שיש אלוקים, ולכן יש אלוקים. כאן צריך להבחין בין שני, כל הדברים האלה זה, 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 זה דיון שנערך בתוך המסגרת שאותה תיארתי עד עכשיו. קודם דיברתי על הפונדמנטליזם והספקנות, עכשיו תראו שהראיה האונטולוגית מדברת על ארגז הכלים הפילוסופי, הראיה כן, האינטואיציה הישירה מדברת על תחושה ישירה שלי, שיש אלוקים. אבל בתחושה הזאת זה כבר סכנת פרגמטיזם, כן, אני מניף פה דגל הזרה. סכנת פרגמטיזם, מה הכוונה? אם בן אדם יגיד, יש לי תחושה שיש אלוקים במובן של רגש, זה לא אומר כלום. זה אומר שאתה בנוי בצורה רליגיוזית. השאלה היא מה זה אומר על העולם. האם בעולם עצמו קיימת ישות כזאת שנקראת אלוקים? מה זה קשור לתחושות שלך? אם אתה אומר שזה מועיל לך להניח שיש אלוקים, כי זה ייתן לך מוסר או כל דברים, זה, כל זה לא מעניין, זה פרגמטיזם שלא אמור להגיד שום דבר על המציאות עצמה. אבל אם אתה אומר, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, והאינטואיציה, כמו שאמרתי בעבר, היא כלי תצפיתי. אני פשוט חווה את קיומו של אלוקים, ולכן באמת לדעתי יש אלוקים. זה כמו שישאלו אותי, למה אני חושב שיש שולחן לפניי? התשובה שלי היא לא טיעון פילוסופי, אני פשוט רואה שיש פה שולחן. האם זה רגש? לא, זה לא רגש. אני רואה שיש שולחן, ולכן יש פה שולחן. אז אותו אחד יגיד, הבעל האמונה התמימה, יגיד, אני רואה שיש אלוקים, ולכן יש אלוקים. כמובן, אני לא רואה בעיניים. אני רואה בעיני השכל, עם האינטואיציה שלי. אבל כל עוד הוא מבין שזה כלי הכרתי, לא רגש פנימי, אז זה גם דרך לגיטימית להגיע לאמונה באלוקים, ואגב, גם אם הוא לא מבין. גם אם הוא לא מבין את זה, ולפעמים הוא יגיד, יש לי רגש כזה, במקרים רבים הוא מתכוון, הוא לא מתכוון לומר רגש, רק אין לו את מערכת המושגים הנכונה, אז הוא קורא לזה רגש, אבל האמת שהוא מתכוון לאינטואיציה. לכן הרבה פעמים בן אדם לא מבין את עצמו, לא יודע לנסח את עצמו, דברים שונים, אבל או זה או זה, אבל האמונה שלו היא עדיין אמונה נכונה, כי היא מבוססת על אינטואיציה. אז זאת הדרך הרביעית. יש לנו את השלוש דרכים של קאנט, יש לנו את האינטואיציה הישירה, זה הדרך הרביעית, יש לנו את הטיעון מן המוסר, שגם אותו מעלה קאנט, אבל לא בביקורת התבונה הטהורה, אני ארחיב את זה למה שאני קורא טיעונים תיאולוגיים במרכאות, זאת אומרת, זה דפוס שלם של, סוג שלם של טיעונים מסוג אחר, אם אין אלוקים אין מוסר, טענות מן הסוג הזה, זה הטענות החמישיות, וגם זה מקשר אותנו לפרגמטיזם, כי אם, כשאני אומר שאם אין אלוקים אין מוסר, בעצם אני בורא את אלוקים כדי שיהיה בעולם שלי מוסר. זה לא טיעון ישר אינטלקטואלי. את, בסדר, אז אין מוסר, מה לעשות, אבל עדיין, מי אמר שיש אלוקים? אז לכן, גם פה יש סכנת פרגמטיזם, כל זה אני אפרט בהמשך, אני רק מנסה להראות את התמונה הכללית. זה הטיעון החמישי, הטיעון או החמישי או השישי כבר בעצם נדמה לי, דיברתי על שלוש של כאן, דיברתי על אינטואיציה ישירה, החמישי, הטיעון מן המוסר, והמסורת, המסורת, אז כנראה שישה טיעונים, לא שבעה, יש כאלה שמתבססים, נגיד מעמד הר סיני, לא משנה איזושהי מסורת דתית, מישהו נפגש עם אלוקים, כן, אני נפגש עם אלוקים ומעביר לי את המסורת על המפגש הזה. אם אני מתייחס למסורת הזאת כשרשרת אמינה, אז גם זו דרך להגיע לקיומו של אלוקים. כל הדרכים האלה נמצאות אצל אנשים. תשאלו אנשים למה הם מאמינים, יענו לכם בצורות שונות, כל מיני אנשים יענו לכם על כל אחת משבע הדרכים, שש הדרכים האלה, עוד מעט אני אסביר למה כל פעם אני אומר שבע. ונקודה אחרונה, לפני שאנחנו ממש מתחילים בדרך הזאת, זה שהטיעונים האלה, כל אחד מהם, הזכרתי את זה, אני רק מסכם את מה, איפה היינו בפעם הקודמת, הטיעונים האלה, כל אחד מהם מדבר על אובייקט אחר, על אלוקים אחר. כל טיעון כזה בעצם צריך להגדיר מי זה האובייקט שאת קיומו אני מוכיח. הראיה האונטולוגית תוכיח את קיומו של היש המושלם. הראיה הקוסמולוגית תוכיח את קיומו של מי שברא את העולם. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית תוכיח את קיומו של מי שתכנן את המורכבות של העולם, המהנדס, כן? הראיה מן המוסר תדבר על מי שנותן תוקף לחוקי המוסר. הראיה מן המסורת תדבר על מי שברא את העולם, הוא התגלה בהר סיני, לא משנה כל דת. שומעים אותי? אני, משום מה ניתק לי כרגע הזום.
עכשיו שומעים.
אוקיי. אוקיי, אז התחלתי, דיברתי על שש דרכים להגיע לאמונה, ואני אומר ש... כל אחת מן הדרכים מוכיחה את קיומו של ישות אחרת. בכל דרך כזאת צריך להגדיר מי זאת הישות שאת קיומה אנחנו רוצים להוכיח. מעבר לזה, עוד הערה, זה לא אומר כמובן שיש שישה אלוהימים, יש יותר, זה רק שישה סוגים, אבל יש יותר טיעונים משישה. אלא שבהחלט יכול להיות שכל סוג של טיעון מוכיח את קיומו של אותה ישות, קיומה של אותה ישות עצמה, אבל מאספקט אחר. אפשר להגיד שאותו אחד שנותן תוקף לחוקי המוסר, הוא גם זה שברא את העולם, והתגלה בסיני, והוא היש המושלם, והוא תכנן את העולם, גם המורכבות של העולם וכדומה, וזאת אותה ישות. רק כל פעם אנחנו מוכיחים את קיומה מאספקט אחר. יש לה אספקט שהיא ישות המושלם, יש אספקט שהיא נותנת תוקף לחוקי המוסר, יש אספקט שהיא בראה את העולם וכן הלאה. אז לכן... העובדה שיש פה ישויות שמוגדרות אחרת, לא אומרת שמדובר בישויות שונות. אולי אפילו יותר מזה, התאר של אוקם, כן, אנחנו מעדיפים את התיאוריה הפשוטה ביותר, או למעט ישים ככל האפשר, ולכן התאר של אוקם בעצם אומר שאם כבר, נגיד שאני מקבל את שש ההוכחות, אז סביר להניח שמדובר באותו יש עצמו, רק פנים שונות שלו. מעבר לזה, אם זה ככה, אז גם הראיות השונות גם יכולות לחזק אחת את השנייה. זאת אומרת, אם אני מקבל שלוש מתוכן או שש מתוכן, אז זה מחזק עוד יותר מעבר לחוזק שיש לכל אחת מהן לחוד. כמובן שיכול גם להיות בן אדם שאומר, אני מקבל את הראיה, לא מקבל את הראיה הראשונה, מקבל את השנייה, לא מקבל את השלישית והרביעית, אבל מקבל את החמישית. את הראשונה והחמישית הוא מקבל. בסדר, אז הוא הוכיח את קיומו של אלוקים בשתי הדרכים האלה. יש שאר הדרכים מבחינתו, הן לא סבירות, לא שכנע אותו. עדיין זה מספיק בשביל להגיע למסקנה שיש אלוקים. כך שזאת בעצם התמונה בגדול, זה מסכם פחות או יותר את המסגרת הכללית. ועכשיו, מה שאני רוצה לעשות בשאר הזמן, וזה ייקח לנו כמה פגישות טובות, אבל בעצם זה לפרט את מה שאמרתי עכשיו. להתחיל לצעוד במסלול אחרי מסלול ולראות, איך בסופו של דבר מגיעים לאלוקים, ובסוף לקשור את האלוקים הפילוסופי שבו אנחנו עוסקים כאן לאלוקים דתי. זאת אומרת, איך מגן מגיעים לאמונה דתית, למחויבות דתית, שזה עוד פרשייה. אני אתחיל מהפליטה הפרוידיאנית שלי, שכל פעם דיברתי על שבע דרכים להגיע לקיומו של אלוקים, ומניתי רק שש. יש דרך שביעית, ואני אתחיל בה. הדרך השביעית זה האימור של פסקל. אני לא ממש כולל אותה בדרכים, כי זאת סתם שגיאה בעיניי, אבל האימור של פסקל לא מעטים משתמשים בו ודנים בו, ולכן להשלמת התמונה אני רוצה לעסוק בו. פסקל היה פילוסוף, מתמטיקאי, סטטיסטיקאי, פיזיקאי, תיאולוג צרפתי מהמאה ה-17, בלז פסקל. היה גם איש שנון, לא רק כבד, תיאולוג כבד כזה, כן, הוא, מה שאני תמיד הכרתי ממרק טוויין, אחד מהדברים, המקור הוא פסקל. כן, הוא בא למכתב, הוא כתב את המכתב, לא היה לי זמן לכתוב לך מכתב קצר יותר. אז הדבר הזה במקורו הוא של פסקל. בכל אופן, הברנש הזה חי 39 שנים, כדרכם של אנשים באותה תקופה, תוחלת החיים הייתה נמוכה, והספיק בסך הכל לא מעט ב-39 שנים האלה, וכמו שאמרתי קודם, התחום ההתמחויות שלו, העיסוקים שלו היה מאוד מגוון, אבל זה אני חושב טבעה של התקופה, התקופה שלנו כבר יש התמקצעות כל כך גדולה שקשה להיות איש מקצוע בכל כך הרבה תחומים, אבל פעם מי שעסק בפילוסופיה עסק גם במדע, עסק גם בתיאולוגיה, כך שזה לא היה, להיות איש רנסנס לא היה כל כך נדיר. בגיל 31, מתוך ה-39 שנים שלו, הוא חווה איזושהי חוויה דתית מאוד חזקה, פסקל, כן, הוא ריבון, מה שנקרא אצל בני דודנו, והוא חזר לעולם הדתי ולעסוק בתיאולוגיה וכו'. הוא הציג את הטיעון שמכונה אחר כך ההימור של פסקל, כחלופה לצורך בהוכחה לקיומו של אלוקים. הוא אומר, לא צריך הוכחות לקיומו של אלוקים, אני יכול להציג לכם טיעון סטטיסטי שמייתר את הצורך בהוכחות. צריך לזכור שהוא אחד מהאבות המייסדים של התחום הזה שנקרא סטטיסטיקה. זה עוד יותר מפתיע עד כמה הטיעון הזה כושל. טיעון סטטיסטי כושל מאחד מאבות התחום. בכל אופן, הטיעון שלו זוכה להרבה קיתונות של בוז, ובמידה רבה של צדק, אבל מהרבה אספקטים. תראו למשל, אני אשתף איתכם קטע מדוקינס, שאוהב מאוד ללגלג על סוג הטיעון הזה. זה תיאור, ציטטה מהספר של דוקינס. גם אם הסיכויים שאלוקים אינו קיים גדולים מאוד, יש אסימטריה גדולה עוד יותר כשחושבים על חומרתו של העונש. אם יתברר שהניחוש שגוי. עדיף שתאמינו באלוהים כי אם הצדק איתכם, יש סיכוי שתזכו באושר לנצח נצחים. ואם טעיתם, ממילא זה לא משנה. לעומת זאת, אם לא תאמינו באלוקים ויתברר שטעיתם, תהיו ארורים בגיהינום לנצח. אם תמצאו צודקים, זה לא ישנה שום דבר. על פניו, ההחלטה היא ברורה, נקודותיים. האמינו באלוקים. זאת אומרת, בעצם, הוא מציג כאן טיעון סטטיסטי. הוא מחשב את תוחלת הרווח שתהיה לי אם אני מאמין באלוקים. אז בואו נניח שאני מאמין באלוקים, ונחשב את הרווח מהכיוון הזה. אם אני מאמין באלוקים, אז בהנחה שיש אלוקים, אז כמובן, שכרי גדול מאוד, אני זוכה לאושר נצחי בעולם הבא. אם אין אלוקים, אז עשיתי שטויות בעולם, אז אבל לא נורא, לא קרו דברים נוראים. אז בסדר, חייתי קצת בשטויות. אז בסך הכל, תוחלת הרווח היא עצומה. כן, אם אנחנו נסכם את הרווח האינסופי הזה, כפול הסיכוי שיש אלוקים, נגיד 50%, לא משנה כרגע, פלוס 50% כפול הפסד קטן, שאם אין אלוקים אז חייתי בשטות, אז בסך הכל אני אקבל תוחלת רווח מאוד גדולה. מה קורה אם אני מחליט לא להאמין באלוקים? אז אם יש אלוקים, אני זוכה לאושר, לעונש נוראי לנצח, נצלה בגיהינום לנצח, עונש נוראי ונצחי. ואם אין אלוקים, אז חייתי נחמד, אין אלוקים, וחייתי עכשיו שכר קטן או תועלת קטנה. בסך הכל תוחלת הרווח היא מאוד 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 שלילית. ולכן הוא אומר שתוחלת הרווח של של האמונה באלוקים, של המחויבות לאלוקים, גדולה הרבה יותר מאי האמונה באלוקים, ולכן האמינו באלוקים. זה בעצם הטיעון הפסקלי. עכשיו, זה בעצם טיעון מסתברותי. למה? מה שעושה פסקל, מה?
בדיוק פרדוקס האסירים, אם בכל מקרה יותר. זה בדיוק פרדוקס האסיר.
למה? מה זה פרדוקס האסיר? דילמה אתה אסיר?
כן, כי אם במקרה כזה עדיף לבחור א', וגם במקרה ההפוך עדיף לבחור א', אז עדיף לבחור א'.
נכון, זה לא פרדוקס וזה לא דילמה אתה אסיר. זה מה שנקרא טיעון דילמה, לא דילמה תעשיר. טיעון דילמה בלוגיקה הוא טיעון תקף, להפך. אחת הדרכים להוכיח טענה P, זה להגיד ככה, אם X אז P, ואם לא X אז גם P. מסקנה P, ברור ש-P נכון, כי גם אם X נכון אז P נכון, וגם אם X לא נכון אז P נכון. אבל הרי או ש-X נכון או ש-X לא נכון, המסקנה חייב להיות ש-P. זו טענה תקפה, טיעון תקף. קוראים לזה טיעון דילמה, אבל זה לא דילמה במובן של אני במצב ללא מוצא, אלא זה טיעון דילמה במובן הזה ששתי קרני הדילמה מובילות לאותה, כן, כל הדרכים מובילות לרומא, אז לא משנה באיזה דרך תלך, בסוף אתה תהיה ברומא. אוקיי? זה טיעון לוגי תקף. בכל אופן, אז בעצם פסקל עושה פה חישוב הסתברותי. הוא מחשב את תוחלת, את הסיכוי שיש אלוקים כפול הרווח, באופציה הזאת, פלוס הסיכוי שאין אלוקים, כפול הרווח בדרך, סליחה, מול הסיכוי שיש אלוקים כפול תוחלת, שאין אלוקים כפול תוחלת הרווח של זה, והוא בוחר את מה שתוחלת הרווח יותר גדולה. וכאן כמובן מופיעה הביקורת הראשונה על פסקל. וזאת הביקורת של הפרגמטיזם. בעצם זה לא טיעון פילוסופי, זה טיעון פרגמטי. אני לא מאמין באלוקים כי זה נכון, אני מאמין באלוקים כי זה מועיל. זה מביא לי בונוס, מביא לי benefit, כן? זה לא טיעון לטובת קיומו של אלוקים, אבל פה, עושים לב, פסקל זה גוף, היה מודע לזה, זה גוף מה שהוא אמר. הוא ניסה לייתר את הראיה לקיומו של אלוקים על ידי זה שהוא אומר, עזוב, אל תתעסק בפילוסופיה, לא משנה אם הגעת למסקנה שיש את אלוקים, תתנהל באופן של אדם דתי. כמו שיהיה לך רווח גדול מזה, כן? בואו אלינו לשבת, תראו איזה שולחן שבת נהדר, בואו תדליקו נרות כי תרגישו נהדר. כן, זה בעצם הטיעון הפסקלי. אל תאמינו באלוקים, תדליקו נרות. כל אישה ובת מדליקה נרות שבת. זה טיעון פרגמטי, כי הוא אומר לך, תהיה דתי כי זה נעים, כי זה מועיל, כי זה מביא לך תועלת, ערך כלשהו. לא בגלל שבאמת יש אלוקים ובאמת צריך לעבוד אותו. זה טיעון פרגמטי, וכבר אמרתי קודם שטיעון פרגמטי, פרגמטיזם הוא לא פילוסופיה. מעבר לזה, טוען, דוקינס עצמו טוען, כך, זה עוד ציטוט מהספר שלו, אמונה היא לא משהו שאפשר להחליט לבצע אותו כמדיניות פעולה. לכל הפחות, זה לא משהו שאני יכול להחליט לעשות כפעולה של רצון. אני יכול להחליט ללכת לכנסייה, ואני יכול להחליט לדקלם את ההלכה הניקאי. כן, זה השפה בניקאה שיצרה שם את העקרונות של הנצרות. ואני יכול להחליט להישבע על ערימה של ספרי תנ"ך, שאני מאמין לכל מילה שכתובה בהם. כל אלה זה מעשים. אבל שום דבר מכל אלו לא יגרום לי להאמין באמת אם אינני מאמין. האימור של פסקל יכול לשמש, אם בכלל, טיעון בזכות העמדת פנים של אמונה באלוהים. הוא מוטב שאותו אלוהים שאתה טוען שאתה מאמין בו, לא יהיה מהטיפוס של אל כל יודע, כי הוא יגלה מיד את העמדת הפנים שלך. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אתה יכול להעמיד פנים שאתה מאמין באלוקים, אבל אתה לא יכול להאמין באלוקים מכוח טיעון מהסוג הזה, כי אם אתה לא מאמין באלוקים, אז אתה לא מאמין בו. וזה שזה כדאי להאמין בו, זה לא אומר שבאמת, המסקנה היא שצריך להאמין בו. כמו שכשבאים לבן אדם ואומרים לו, בוא תדליק נרות שבת, תשמור שבת, כי החיים שלך יראו הרבה יותר טוב, זה לא רלוונטי, בגלל שזה לא יכול להביא אותו להאמין באלוקים, זה הפרגמטיזם שדיברתי עליו קודם. אבל אותו טיעון עצמו של דוקינס יכול לתקוף גם מזוויות טיפה שונות, לא רק במובן שזה פרגמטיזם, זאת לא פילוסופיה. בטיעוני, כן, דיברתי בעבר, בסדרות בעבר, על זה שלגבי טיעוני עובדה אין סמכות. כן, אי אפשר לבוא אליי ולהגיד לי, תקבל ש-X נכון בגלל שאני האדם המוסמך. כמו 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם. אתה אמור להאמין בעיקרי האמונה האלה בגלל שהרמב״ם הוא הקובע, אוקיי? ולכן יבוא המשיח, או לכן זאת התורה לא תהיה מוחלפת, או לא, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, לא בטוח זה טיעון עובדתי, אבל יבוא המשיח זה טיעון עובדתי. אז זה לא רלוונטי, בגלל שבטיעון עובדתי או שאני מאמין או שאני לא מאמין. ואם יבוא בעל סמכות ויורה לי להאמין במשהו, זה לא רלוונטי. אם הוא ישכנע אותי, אז אני באמת מאמין בזה, אבל אם לא, אני יכול לדקלם מן השפה ולחוץ שאני מאמין, אבל אני לא יכול להאמין בגלל זה. כי אם העובדה היא שאני מאמין, אז אני מאמין, ואם לא, אז לא. טיעון מכוח סמכות יכול להורות לי לעשות פעולות. למשל, הסנהדרין אומרת לי שאסור לברור בשבת. לדעתי, ברירה היא לא אחת מלמתת אבות מלאכה, נגיד, כן? אז אומרים לי, בסדר, אבל הסנהדרין היא המוסמכת, ואתה חייב להקפיד על מה שהיא אומרת ולא לברור בשבת. זאת טענה לגיטימית. זאת טענה שאפשר לטעון אותה. למה? כי אני יכול לא לברור בשבת, למרות שאני חושב שאין איסור בזה. אבל אני לא יכול להאמין בביאת המשיח, למרות שאני חושב שהוא לא יבוא. אם אני חושב שהוא לא יבוא, אז אני לא מאמין בזה שהוא יבוא. זה, אתה לא יכול לדרוש את זה ממני מכוח סמכות. אי אפשר לדרוש ממני מכוח סמכות לחשוב על עובדות כאלה מסוימות שהן נכונות, אם האמת היא שאני חושב שהן לא נכונות. במובן הזה, הטיעון של פסקל הוא לא בא מכוח סמכות, אבל הוא אומר, בגלל שכדאי לך, אז תאמין שהעובדה הזאת נכונה. אני לא יכול להאמין שהעובדה הזאת נכונה אם אני חושב שהיא לא. אוקיי? אז זה מאוד דומה להתקפה של דוקינס בעצם. מה זה? מדובר בטענת עובדה. דעת שני, פסקל יכול להגיד, אוקיי, אבל אתה יכול להגיע למסקנה שאתה תתחיל לקיים מצוות, למרות שאתה לא מאמין, לפחות שווה לקיים מצוות. פה כמובן ישנה הנחה שקיום מצוות ללא אמונה יש לו ערך. אני למשל חושב שלא. אני חושב שאין שום ערך לקיום מצוות אם הוא לא בא מתוך אמונה, אף כמינה כן לכל אלה שמניחים תפילין לאנשים ברחוב, אם הבן אדם שאותו תפסת ברחוב הוא אדם לא מאמין, אז זה שהוא יניח תפילין הוא לא עשה בזה שום מצווה, זה חסר כל ערך דתי. אז לכן האופציה הזאת של לעקוף את הצורך בדיון באמונה, ולהתמקד במחויבות לקיום מצוות במקום זה, אם אני צודק, אז הוא לא קיים, כי אי אפשר לקיים מצוות לא מתוך אמונה, זה אחד העם, דיברתי על זה לא פעם, אחד העם שאמר שיותר משתי שמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, ולכן כדאי לנו לשמור שבת, כי זה יגביר את הלכידות הלאומית שלנו, כן, ייצור קשר לתרבות, למורשת, לדורות הקודמים, וכדומה. כל זה מאוד יפה, אבל שמירת שבת זה לא. אז לכן האופציה הזאת יורדת. אבל נדמה לי שדוקינס מפספס פה משהו מאוד יסודי. אצל בני אדם, כשהם דנים, במיוחד כשהם דנים בשאלות מן הסוג הזה, אין מצב בינארי של או שאני מאמין או שאני לא מאמין. יש שיקולים לפה ויש שיקולים לשם, ובסופו של דבר בן אדם צריך למקם את עצמו על הציר עד כמה הוא מאמין או לא מאמין, עד כמה חזקים בעיניו הטיעונים לטובת האמונה או נגד האמונה. דוקינס בעצמו אגב בונה איזשהו סולם של 7 דרגות. מי שאתאיסט מוחלט, מי שכמעט מוחלט, מי שדי אתאיסט, מי שמתלבט חצי חצי, די מאמין, מאוד מאמין ו-100% מאמין, לגמרי מאמין, משהו כזה, יש לזה 7 דרגות, והוא ממקם את עצמו בדרגה 2. סולם שלא נדמה לי זה 6, 2 מהסוף. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד שהוא אתאיסט מוחלט, כי אין לו ראיות לזה שאין אלוקים. רק טוען שאין שום אינדיקציה לזה שיש. ולכן הוא אומר שהוא לא לוקח ברצינות את האפשרות שיש אלוקים, למרות שהוא לא יכול להיות בטוח ב-100%. אז הוא ממקם את עצמו בסולם 6. אז הוא בעצמו מבין שיש רצף של רמות אמונה באלוקים. אדם לא מאמין באלוקים ב-100%, וכנראה גם לא כופר בו ב-100%. אתה נמצא איפשהו על הרצף הזה, וכל אחד תלוי עד כמה הטיעונים השונים או הכיוונים השונים משכנעים אותו. פה, אם אני באמת מתלבט ברמה מסוימת עם ישועין אלוקים, שם זה כבר לא לגמרי בטוח שחישובי תוחלת רווח הם לא רלוונטיים. זה סתם פרגמטיזם. אם אני חושב, תראו, יש סיכוי 50-50 שיש או אין אלוקים, אין לי עמדה, נגיד שזה 50-50. אז יכול לבוא פסקל ולומר, תשמע, אז כדאי לך להתנהג כאילו שאתה מאמין באלוקים, כי תוחלת הרווח שלך היא חיובית בכיוון הזה. ואז תשאלו, אז האם אלוקים יקבל קיום מצוות כזה? אני חושב שכן, למה לא? הרי בסופו של דבר אני מקיים את זה על הצד שיש אלוקים, אני לא סתם עושה את זה מן השפה ולחוץ. אני לא בטוח, כי אף אדם לא יכול להיות בטוח. כל אדם יש לו רמת ספק מסוימת, בסוף אתה צריך להחליט על מה אתה הולך. אז אני הולך על אמונה באלוקים, על הצד הזה שיש אלוקים, יש לי 50% כאלה, או 70% כאלה, או 20% כאלה, לא יודע כמה. כל אחד, יש לו רמה מסוימת של ספק.
הרב לא עושה אמונה במצוות, עשה למצוות לא תעשה?
לא.
כי אם האדם מקיים את המצוות לא תעשה, אז למרות שהוא, נגיד, הוא לא בטוח שיש אלוהים, כן אלוהים, אז בכל אופן, עונש הוא לא יקבל על זה. כן.
כן, במובן הזה כן יש הבדל, נכון. אבל שכר אין על הימנעות מלהבין. שכר יש על מצוות עשה. כן, אתה צודק. בנצרות אני לא חושב שעושים הבחנה כזאת. אין שם ממש, אני חושב, מצוות עשה, אין שם מצוות כמעט. אבל נכון, זאת הערה נכונה. בכל מקרה, אז לכן התמונה הדיכוטומית הזאת, כאילו שאני או כן מאמין או לא מאמין, מחזירה אותנו לדיון שדיברתי עליו בשאלה האם יכולה להיות ודאות באמונה באלוקים, והתשובה שלי לא, לא יכולה להיות ודאות בכלום. כאילו בעיקרון הזה עצמו לא יכולה להיות ודאות, בעיקרון שאין ודאות בכלום. אז גם באמונה באלוקים לא יכולה להיות ודאות מוחלטת, וכל אחד יש לו רמה מסוימת של ספק, והוא צריך להתנהל בכל דבר. האדם יש לו ספק על כל דבר, ובכל זאת הוא מקבל החלטות ערכיות ואחרות וכלכליות, ולא משנה מה שאתם רוצים. אני מקבל החלטות בתנאי אי-וודאות, אז גם לגבי אמונה באלוקים, אני אמור לקבל החלטות בתנאי אי-וודאות, ובן אדם יכול להחליט את זה מכוח שיקולים פרגמטיים. ולכן אני לא שולל את הכיוון הפסקלי הזה, כאשר אני זוכר שאמונה באלוקים זה לא עניין בינארי, אלא זה, יש פאזי-לוג'י, כן, יש איזה רצף של רמות, של אמונה באלוקים, בין 0 ל-1. בן אדם נמצא איפשהו באמצע, והוא עושה חישוב של תוחלת הרווח. מה יעשה בן אדם שנמצא בקצה השמאלי של הסקאלה? יש לו רק 10% שיש אלוקים, כן? כמו דוקינס, הוא נמצא נמוך מאוד בסקאלה הזאת. אז האם עדיין יש לחישוב של פסקל אותה תוצאה? פסקל עצמו מרגיש בזה וטוען שכן. למה? כי השכר על קיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא כל כך גדול ונצחי, הוא אינסופי ממש, כך שגם אם נכפיל אותו ב10% או באחוז אחד של סיכויים, עדיין תוחלת הרווח תהיה עצומה, אינסופית אם תרצו. וגם העונש הוא כל כך נורא לצד השני, שזה בכלל לא משנה מה הסיכוי שאתה תקבל עונש, בסוף בסוף תמיד יותר כדאי לקיים מצוות מאשר לא לקיים מצוות. ולכן פסקל בעצם טוען שטיעון ההימור, בגלל שהשכר והעונש הם אינסופיים, לא תלוי בסיכוי שיש או אין אלוקים. גם אם היחס הוא 99% ל-1, או 99.9% ל-1, עדיין החישוב הזה בעינו עומד. כך טוען פסקל, ולכן זה לא קשור לשאלה איפה אתה נמצא לסולם של דוקינס. גם דוקינס עצמו צריך לקיים מצוות, טוען פסקל. ולכן כל הטיעונים הרגילים כנגד פסקל, בעיניי הם לא באמת מחזיקים מים. למה אמרתי שאני לא מסכים לפסקל ושהוא מדבר שטויות? כי יש טיעון אחד שאותו לא ראיתי שמישהו העלה, מישהו מה, אולי העלו, אני לא יודע, אבל לא ראיתי, ולדעתי זה הטיעון המוחץ. והטיעון הזה דווקא תוקף את השיקול הפסקלי במישור הסטטיסטי, הסתברותי, לא במישורים התיאולוגיים ובכל ה... טיעונים שדיברתי עד עכשיו, האם זה עובדה או לא עובדה, הוא טועה הסתברותית. וכאן אני רוצה להביא כמה דוגמאות כדי לחדד את העניין. תראו, נגיד שמישהו מציע לכם הגרלה במטבע. במטבע הזה הוא מטבע לא הוגנת. בסדר? יש... 99% שהיא טיפול על עץ, ואחוז אחד שהיא טיפול על פאלי. אומרים לכם את זה מראש, זה לא רמאות, אומרים מראש. ואומרים לכם, תראו, אם היא טיפול על פאלי, לא, סליחה, אם היא, הסיכוי הוא 99.9999, כן, עד ארבע ספרות אחרי הנקודה, שהיא טיפול על עץ, וה-10 במינוס 4 שהיא טיפול על פאלי. אוקיי? עכשיו, אם אתה... אם זה ייפול על פאלי, אתה תרוויח, לא יודע מה, 10 בחזקת 100 דולר. ואם זה ייפול על עץ, לא תרוויח כלום. כמה כסף אתם משקיעים כדי לקנות כרטיס להגרלה הזאת? תוחלת הרווח של ההגרלה הזאת היא עצומה. תעשו את החשבון. זה בסיכוי אחד לא להרוויח כלום, 99.999 זה 0 לתרומה, פלוס סיכוי של 10 במינוס 4 להרוויח 10 בחזקת 100, שזה 10 בחזקת 96 דולר, זה מספר דולרים שלא לא היה ולא יהיה לעולם, זה כמות בדיונית של כסף. אנשים לא מספיק מודעים מאקספוננטים, אבל 10 בחזקת 99 זה מספר בדיוני, זה 10 עם 96 אפסים אחריו. בסדר? של דולרים. זה תוחלת הרווח של ההגרלה. עכשיו אני מציע לכם כרטיס, בכמה אתם קונים אותו?
כמעט בכלום.
עשרה דולר, אלף דולר, הייתם משלמים? תוחלת הרווח היא עצומה, הרבה יותר מאלף דולר. בדולר אחד יכול להיות שהייתם קונים בשביל השעשוע, אולי בכל זאת נרוויח, אבל אם המחיר היה כזה שהייתם, היה כרוך בו הפסד משמעותי, אני מציע לכם מחיר של מיליון דולר. תמכרו את הבית, תראו, אבל יש לכם תוחלת רווח עצומה. אף אחד לא היה עושה את זה, אף אדם שפוי לא היה עושה את זה. למה לא? הרי שיקולי תוחלת מראים לנו שהמחיר פה הוא הרבה יותר ממיליון דולר. למה לא למכור את כל מה שיש לי ולקנות כרטיס להגרלה הזאת? אז בקורסים להשקעות, בקורסים כלכליים, מדגימים את התופעה הזאת שנקראת הבעייתיות של קריטריון התוחלת. הם מדגימים את זה דרך מה שנקרא פרדוקס סנט פטרסבורג. אני מציע לכם עכשיו משהו מאוד דומה. קודם הצעתי לכם הגרלה פשוטה על עץ אופלי של מטבע. עכשיו אני אציע לכם מה שעושים בפרדוקס סנט פטרסבורג. תראו, אני מציע לכם את המשחק הבא. בואו נטיל מטבע. אם יצא עץ, אתם מקבלים 2 שקל והמשחק יסתיים. אם יצא פעלי, מטילים עוד פעם את המטבע. אם יוצא עץ, אתם מקבלים 4 שקלים והמשחק יסתיים. אם יוצא פעלי, מטילים עוד פעם, יוצא עץ, אתם מקבלים 8 שקלים, יוצא פעלי והמשחק יסתיים. יוצא פעלי, מטילים עוד פעם 16 שקלים, חזקות של 2, כן, 2, 4, 8, 16, 32 וכן הלאה, אוקיי? עכשיו אני מציע לכם את המשחק הזה, וכמה אתם קונים כרטיס? אז עכשיו אנחנו כבר מיומנים, נכון? אז בואו נעשה את החשבון של התוחלת. אז אני אראה לכם את הסרטוט שמדגים את העניין הזה, תראו. רואים את הסרטוט? אז הנה, פה אני מטיל מטבע, אם יוצא פעלי, אני מרוויח 2 שקל, הסיכוי הוא 1:2, נכון? סיכוי חצי, או עץ או פעלי. אז בסיכוי חצי אני מרוויח 2 שקל. אם יצא עץ, אני עושה עוד פעם מטלת מטבע, אם יוצא פעלי רווח של 4 שקלים, הסיכוי לזה הוא רבע, זה הסיכוי שיצא חצי, הסיכוי שיצא עץ בהתחלה זה חצי, הסיכוי שיצא פעלי אחרי זה עוד חצי, אז הסיכוי הוא רבע, אוקיי? אם יצא עץ, מטילים עוד פעם, אם יצא פעלי רווח של 8 בסיכוי שמינית, אם יצא עץ, מטילים עוד פעם, רווח של פעלי בסיכוי 1/16, עץ וכן הלאה ממשיכים הלאה. שימו לב, מה השורה התחתונה של המשחק. המשחק הזה יכול להסתיים או פה, או פה, או פה, או פה, וכן הלאה כמובן עד אינסוף. אז זה אומר שבסיכוי חצי אני מקבל 2 שקל, בסיכוי רבע אני מקבל 4 שקל, בסיכוי שמינית אני מקבל 8 שקלים, בסיכוי 1/16 מקבל 16 שקל. תסכמו את כל הסיכויים האלה, תקבלו 1, נכון? חצי ועוד רבע ועוד שמינית ועוד 1/16, וכן הלאה עד אינסוף זה 1. זה טור אינסופי שמתכנס לאחד. אז זה מציין את כל האפשרויות לסיים את המשחק. מה תוחלת הרווח במשחק הזה? אנחנו כבר יודעים איך עושים את החישוב. חצי כפול 2, שזה 1, ועוד רבע כפול 4, שזה 1, ועוד שמינית כפול 8, שזה עוד 1, ועוד 1/16 כפול 16, שזה גם 1, וכן הלאה. זאת אומרת, זה 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1, וכן הלאה עד אינסוף. תוחלת הרווח של המשחק הזה היא אינסוף. תוחלת הרווח של המשחק הזה, הרווח הממוצע למי שישחק את המשחק הזה מספיק פעמים, זה אינסוף שקלים. אז אם ככה שווה להשקיע במשחק הזה כל סכום, אם אני מציע לכם כרטיס, מיליון דולר, 100 מיליארד דולר, כמה שיש לכם, שווה להשקיע, כי תוחלת הרווח היא אינסופית. כמה הייתם משקיעים? מציע לכם כרטיס למשחק הזה. כמה הייתם נותנים לי? 1,000 דולר הייתם נותנים? אני לא, בחיים לא. אולי הייתי נותן 5 דולר, אני לא יודע, 10 דולר. זה הסדר גודל, וגם זה הייתי נותן את זה בלב כבד, עדיף לקנות ארטיק. אז מה הרעיון? הרי קריטריון התוחלת בעצם אומר לי שבאמת שווה להשקיע כל סכום. הרווח הממוצע שאני אקבל הוא מאוד מאוד גדול, הוא אינסופי במקרה הזה.
רק עושים את זה מספיק פעמים.
בדיוק. זאת אומרת, אז מה שמדגימים לאנשי השקעות זה ככה, מה זה תוחלת? רווח ממוצע זה תמיד הרווח שמתקבל בממוצע כשאני משחק את המשחק המון פעמים. אוקיי? אני משחק את המשחק המון 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 פעמים, בזה אני ארוויח אחד, בזה אני ארוויח שלוש, בזה אני ארוויח שתיים, בממוצע הרווח יהיה אינסופי, לא המצטבר, בממוצע. תימו לב, לא רימיתי לגמרי. זה לא שברור שאם אני אשחק את זה אינסוף פעמים, אני ארוויח אינסוף, זה לא חוכמה. אבל אם אני אשחק את זה אינסוף פעמים, הרווח הממוצע פר משחק יהיה אינסוף. זה הרווח הממוצע, אוקיי? אז זה לא רמאות גמורה, אלא מי, שהסיכוי שלי במשחק בודד להרוויח את אותו רווח ממוצע, הוא אפסי. אם אני עושה את המשחק הזה פעם אחת, עד שהוא נעצר, כן, מטיל את המטבע עד שזה נעצר, פעם אחת, זה, יש לי רק ניסיון אחד לעשות. הסיכוי שבניסיון הזה אני אקבל איזשהו רווח, לא יודע מה, יותר מ-4 או 8 שקלים, הוא קטן מאוד. 1,000 שקל לא תגיעו בחיים. לא תגיעו, הסיכוי לזה קטן. ומתברר שיש תופעה סטטיסטית מעניינת, שאומרת שלא תמיד הרווח הממוצע הוא הרווח המצופה. הרווח הצפוי שיקרה, הרווח הסביר שיקרה, זה המקרה השכיח. פה זה אומנם, אינסוף הוא הרווח הממוצע, אבל הוא לא הרווח השכיח. השכיחות של הרווח הזה מאוד מאוד קטנה. בעצם מפסיד. אז בעצם מציעים לכם הגרלה, שנחזור למטבע הבודד שדיברתי עליו בהתחלה. כן, המטבע ש10 במינוס 4 להרוויח 10 במאה, ו1 לא להרוויח כלום. אז נכון שתוחלת הרווח היא עצומה, אבל מה הסיכוי שאני אגיע לרווח הממוצע הזה? אני מטיל את המטבע פעם אחת. או שהוא נופל על עץ, או שהוא על פלי. הוא לא ייפול על פלי בחיים, אין סיכוי שהוא ייפול על פלי. הסיכוי שיפול על פלי זה 1 ל-10,000. זה לא יקרה. אנחנו הולכים לכביש, שהסיכוי שלנו להיהרג הוא משהו כזה, נגיד 1 ל-10,000. ואנחנו יוצאים לכביש בלי להניד אפאף, אין לנו שום בעיה, למרות זה הימור על החיים. כי 1 ל-10,000 זה סיכוי שאנחנו לוקחים בקלות, אין, זה לא יקרה. אוקיי? זה אומר שהתוחלת זה קריטריון, לא, שהוא לא תמיד קריטריון טוב כדי לקבל החלטות. תוחלת הוא קריטריון טוב לקבל החלטות כשהרווח הממוצע נמצא במצבים שכיחים, במצבים שסביר שהם יקרו. אבל לפעמים ישנם מקרים פתולוגיים שבהם הרווח הממוצע, אני אגיע אליו במקרים מאוד 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 נדירים. בגלל שבאותם מקרים אני ארוויח רווח כל כך גדול, אז הרווח הממוצע מושפע על ידי המקרים הנדירים. אבל הם נורא נדירים, זה פשוט לא יקרה. ולכן הימור כזה לא כדאי לקחת. זה מצבים שבהם ההתפלגות של האפשרויות היא מאוד מאוד לא סימטרית, לא גאוסית. אז זה לא יקרה, הרווח הממוצע. כלפי מה הדברים אמורים? אני חוזר לפסקל. נגיד שפסקל בא לשכנע האתאיסט לקיים מצוות או להאמין באלוקים. עכשיו, האתאיסט הזה הוא אתאיסט ישר. הוא מבין שאין 100% פה. אתה לא יכול להיות בטוח שאין אלוקים. אז אומר לו פסקל, טוב, אז אם ככה בוא נעשה את חישוב התוחלת. אז אומר לו, אתאיסט, כן, אבל אצלי זה לא 50-50, אצלי זה 1 ל-10,000 מול 99.9999. אומר לו פסקל, מה זה משנה? עדיין הרווח הוא אינסופי, אז לכן תוחלת הרווח היא חיובית, עדיין גם בהתפלגות שאתה מחזיק בה, כדאי לך לקיים מצוות. אומר לו, אתאיסט, אתה מדבר שטויות, ואתה בתור אחד מאבות ההסתברות, עוד פחות הייתי מצפה שזה יקרה לך. הרי פה, זה בדיוק ההסתברות שדיברנו עליה קודם, אני לדבר הזה לא קונה כרטיס. התשלום שאותו אני משלם, הוא אומר לקיים מצוות, שזה מציק לי, נכון, זה לא דבר נוראי, ההצקה הזאת זה לקנות כרטיס של $10 למשחק. אני לא משקיע $10 במשחק שאין לי שום סיכוי להרוויח בו. הסיכוי לרווח עצום הוא סיכוי פצפון. בעיני האתאיסט, הוא חושב שהסיכוי לזה שיש אלוקים הוא סיכוי פצפון. אז גם אם הרווח הוא עצום ותוחלת הרווח היא מאוד מאוד גדולה, אבל הסיכוי שאני אגיע לרמח הזה הוא קטנצ'יק. להגרלה כזאת אני לא קונה כרטיס, גם לא
ב-1,000 דולר. סיכון גבוה.
אתה שומע?
הסיכון הוא גבוה, בכרטיס
לא קניתי. סיכון הגבוה והסיכוי הגבוה שניהם לא רלוונטיים. בגלל שהסיכון הגבוה והסיכוי הגבוה קורים בהסתברות מאוד מאוד קטנה. מבחינת האתאיסט, הסיכוי שיש אלוקים הוא פצפון. והסיכוי שאין אלוקים הוא כמעט אחד. אז נכון שעל הצד שיש אלוקים, הוא אכל אותה בגדול. אבל הצד הזה הוא בסיכוי מאוד מאוד קטן מבחינתו. אז אין שום סיבה לקנות כרטיס להגרלה כזאת. לא שווה להשקיע אפילו את המאמץ של קיום מצוות בחיים שלך, שהוא לא איזה מאמץ בלתי אפשרי. לא שווה להשקיע את זה בהגרלה שאין לך שום סיכוי להרוויח בה. או הסיכוי שלך להרוויח בה הוא אפסי.
מצד שני, אם יש לוטו והתוצאה זה 100 מיליון שקל, כל אחד במדינה יקנה כמה כרטיסים.
לכן הקדמתי ואמרתי, אבל אם יציעו לך להשקיע בזה $500,000, לא. אם אתה משקיע $10, אז אתה עושה את זה בשביל הספורט, אולי יקרה הסיכוי הקטן ואני ארוויח. נכון, עדיין תוחלת הרווח היא שלילית, אבל בסדר, אבל יש איזשהו סיכוי שאני אקבל $1,000,000, ו$10 זה לא מחיר מבחינתי. אז $10, אני אשקיע בזה. אבל לכן אמרתי, אני מדבר על מחיר שאותו אני לא רוצה להשקיע. אבל תוחלת הרווח אומרת לי שבכל זאת כדאי לי. אני אומר, כן, אבל אני הרי לא ארוויח במשחק הזה. אז אני אשאר עם ההפסד של מחיר הכרטיס, $1,000 זה כבר כן מחיר משמעותי מבחינתי. את זה אני לא אשקיע. זה פונקציית התועלת בעצם. הבן אדם עושה לעצמו חשבון, כמה שווה לי $1,000? $1,000 שלי ו$1,000 שלך זה לא אותו דבר. אם אני ביל גייטס, אז $1,000 שלי, זה כמו, לא יודע מה, סנט, אצל מישהו אחר. הוא לא מרגיש $1,000. אז יכול להיות שהוא ישקיע גם $1,000 במשחק המשעשע הזה. אבל אם אני אציע לו הגרלה שגם מבחינתו תהיה מחיר משמעותי, אז הוא לא ייכנס לזה. אז לכן בוא נדבר על מחיר כרטיס שהוא מבחינתך מחיר משמעותי. לא נדבר במספרים מוחלטים. כל אחד והמשמעותי שלו. למרות שמבחינת תוחלת הרווח, גם לביל גייטס כדאי להשקיע $1,000,000, וגם לי כדאי להשקיע את הדולר שלי. באותה מידה, כי זה רווח אינסופי. אבל אם המחיר הוא מחיר משמעותי מבחינתנו, לא ניכנס להגרלה הזאת, אבל יש לתוחלת הרווח.
שמירת מסעות, כמה זה המחיר? אדם אחד, טוב, אז אני אשמור, זה לא אכפת
לי. הבן אדם האתאיסט אומר, שמירת מצוות מבחינתי זה מחיר כבד. להיות 3 פעמים בבית הכנסת, יום אחד מתוך 7, לא לנסוע, לא לעשות שום חיים, לא לאכול כשר, לא לאכול לא כשר, כאילו כל הדברים שהייתי רגיל אליהם, זה מחיר מספיק משמעותי, שאלה מאוד בזה. אם מישהו היה אומר לי, אתה מת בטוח, אז הייתי עושה את זה. אבל אם מישהו אומר לי, תראה, אתה מת, אבל בסיכוי של 1 למיליון, אז עזוב אותי, את הסיכוי הזה אני לוקח. הסיכון הזה אני לוקח, כמו שאני יוצא לכביש לנהוג, יש סיכון מסוים שאני אמות, ואני לא אוהב להמר על החיים שלי, אבל בסיכון של 1 ל-10,000 או 1 ל-100,000, אלה סיכונים שאנחנו לוקחים בכל רגע. זה לא ביג דיל. למרות שלא לנסוע ברכב, זה לא מחיר כל כך כבד, זה פחות, מחיר פחות כבד מאשר לנהוג באופן מסורתי כל החיים. אז אל תיסע ברכב, תיסע באוטובוס, תלך ברגל, פחות במקרים שאתה לא חייב. מה הבעיה? אתה מהמר על החיים. עובדה שכולנו עושים את זה. כולנו עושים את זה, כי זה סיכוי מאוד קטן, ואנחנו לא מוכנים לשעבד את החיים שלנו לסיכוי קטן, וזאת התנהגות רציונלית. אין פה התנהגות לא רציונלית, זה לא שהצבעתי פה על אספקט לא רציונלי בהתנהגויות שלנו, זה התנהגות רציונלית. ולכן אני חושב שהאימור של פסקל הוא טעות, לא בחישוב הסטטיסטי, החישוב של התוחלת הוא אולי חישוב נכון, אלא בקבלת החלטות, זה שלא היה קיים אצל פסקל. בקבלת החלטות צריך לדעת שהקריטריון של התוחלת הוא לא תמיד קריטריון טוב לקבל באמצעותו החלטות. כאשר התוחלת היא המקרה השכיח, אז זה קריטריון טוב, שהתוחלת מופיעה במקרים לא שכיחים, של התפלגות מאוד מאוד לא סימטרית, או מאוד מאוד מוטה הצידה, במקרים כאלה, אל תלכו על פי קריטריון התוחלת. קריטריון התוחלת הוא קריטריון גרוע מאוד. מישהו אומר לי, אני שמעתי שיש אוצר של מיליארדי מיליארדים של שקלים ויעלומים וזה, באיזשהו אי באוקיינוס השקט. בסדר? אז בואו נציית ספינה, נזכור מלאכים, וניסע שנה לשמה, נחפור שמה, ואתה יודע מה, יש סיכוי של 1 למיליארד שזה נכון, והאוצר הוא מיליארד מיליארדים, אז תוחלת הרווח היא מיליארד. 1 חלקי מיליארד כפול מיליארד מיליארדים, זה מיליארד. אז לציית ספינה, כמה יעלה לי? 10 מיליון? שנה נסיעה? עדיין, תוחלת הרווח היא עצומה. הייתם הולכים למסע כזה, להרפתקה כזאת. יש סיכוי של 1 למיליארד שהשמועה הזאת נכונה. סיכוי של 1 למיליארד הוא פצפון. מה פתאום? לא הייתי משקיע בזה אגורה שקוקה. זה לא... למה? כי הסיכוי מאוד מאוד קטן, אז מה אם תוחלת הרווח היא ענקית? הסיכוי הוא קטן שזה יקרה, סתם משחטתי שנה מהחיים בכסף.
ויש אנשים שעושים את זה.
תלוי, אני חושב שאין אנשים שעושים את זה, אלא אם כן הם נהנים מהתהליך. ואת יש אנשים שנהנים מלקחת את הסיכון ולציית ספינה ולעשות את הניסוי. הם לא עושים את זה בשביל הרווח. בשביל הרווח אף אדם רציונלי לא היה עושה את זה. אתה יודע, זה כמו כרטיס ההגרלה, שתשאל סטטיסטיקאי, האם הגיוני לקנות כרטיס פייס, כרטיס הגרלה כלשהו. הסטטיסטיקאי אחראי יגיד לך, אני לא יכול לענות, זה תלוי בפונקציית התועלת שלך. מה זאת אומרת? הרי תוחלת הרווח היא ודאי שלילית. אז מה, אלא מה? שם גם תוחלת הרווח היא שלילית, וגם הסיכוי שהרווח יקרה הוא פצפון. ושני השיקולים הם נגד קניית כרטיס. זה לא שתוח... אני הצגתי מצבים שתוחלת הרווח היא חיובית. רק יש סיכוי נורא, נורא קטן שזה יקרה. בפייס זה עוד הרבה יותר גרוע מהאימור של פסקל. כי בפייס גם תוחלת הרווח היא שלילית, וגם הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד מאוד קטן. אז שם אין שום סיבה בעולם לקנות כרטיס, ועובדה שהרבה אנשים קונים כרטיס. למה? אז אמרתי, א', בגלל שההשקעה היא מאוד מאוד קטנה, אתה קונה את זה בכמה שקלים, לא נורא, לך על הסיכוי הקטן, מה אכפת לי? כל יותר איבדתי כמה שקלים, זה לא נורא. מעבר לזה, יש אנשים שאוהבים את המתח הזה. הם אוהבים את המתח הזה לחכות, לראות האם אני אצא בהגרלה, אני לא אצא בהגרלה, ואולי אני אזכה. הם משלמים בשביל זה, הם לא משלמים בשביל הרווח. זה בסוף. יש לפעמים אנשים, תראו, למשל, אם מחר מגיעים אליי ואומרים לי, תראה, אם תשלם, לא תשלם $1,000,000, מחר אנחנו באים והורגים את כל המשפחה שלך. עכשיו, אין לי דרך להשיג $1,000,000, חוץ מאשר לקנות כרטיס פייס, שהסיכוי להשיג $1,000,000 הוא פצפון. אבל זאת הדרך היחידה שלי להינצל. אז הייתי קונה כרטיס. כי אין לי מוצא אחר, מה לעשות? אחרת אני מת מחר, אם אני לא מביא $1,000,000. זאת הדרך היחידה שלי, אם יהיה לי $1,000,000 זה רק ככה. אז אני קונה כרטיס בכל מחיר שלא יהיה. אתם מבינים? אבל זה לא אומר שבאמת יש פה תוחלת רווח, שאני הולך לפי תוחלת הרווח. אלא יש הנסיבות שלי הם כאלה שאני חייב את זה, שהאלטרנטיבה יש להפסד יותר גדול. לכן אני עושה את זה. אבל אם אני עומד במצב שקול וסתם שוקל, האם לקנות כרטיס או לא לקנות כרטיס, ברור שלהגרלה כזאת אני לא קונה שום כרטיס. תוחלת הרווח פה היא לא הקריטריון הרלוונטי. וזה בדיוק המצב עם האימור של פסקל. אני חושב שכל הטיעונים הקודמים נגד האימור של פסקל הם לא טיעונים נכונים. זה כל הטיעונים שקראתי בספרות, כולם צוחקים על האימור של פסקל, הם צוחקים לא בצדק, הטיעונים האלה הם לא טיעונים, הם טיעונים שלא מחזיקים מים. האימור של פסקל יש בו היגיון מכל הבחינות, מכל הבחינות התיאולוגיות ואחרות, חוץ מן הבחינה הסטטיסטית. זה ממש מעניין, כי כולם אומרים הפוך. כולם אומרים, האימור של פסקל הוא ברור שהוא נכון סטטיסטית, אבל יש בעיות תיאולוגיות, מה אני לא יכול להאמין אם אני לא מאמין, מה עוזר לקיים מצוות בלי להאמין, כל הטיעונים האלה הם טיעונים תיאולוגיים. אז ההנחה היא שהטיעון הסטטיסטי הוא נהדר, הבעיה היא בעיה תיאולוגית, ואני טוען הפוך. הבעיות התיאולוגיות הן לא בעיות. הבעיה היחידה ש... או העיקרית שיש באימור של פסקל זה הבעיה הסטטיסטית, ולא התיאולוגית. אוקיי, אז אם ככה...
מה שנאמר ש... כל הנושא ההסתברותי זה כמות האינסופית של הפעולות שחוזרות על עצמם. וזה מה שאומרים, זה ההבדל בין תנאי מעבדה או במציאות. ותרשו לי
שנייה... לא, זה לא קשור למעבדה או מציאות, זה תלוי בשאלה כמה... זה לא תלוי בשאלה של מעבדה או מציאות. זה תלוי בשאלה כמה פעמים יש לך לעשות את הניסוי הזה.
נכון, אבל זה ההבדל...
אם אתה חי אינסוף פעמים, ובכל אחת מהפעמים אתה יכול להמר אם יש או אין אלוקים, לך על האימור שיש אלוקים, פסקל צודק.
לא, אני רוצה רק להסביר במציאות, בדידי הווה העובדה על ההבדל בין, בין, בין תנאי מעבדה למציאות. שהיינו בקזינו פעם בלס וגאס, ולפני זה היה איזה טיסון, היה מישהו שסיפר איך שהוא עושה, דופק את כל הקזינואים בעולם וכל זה, אמרנו, אנחנו הולכים על זה. יש לך זה אדום או שחור. שתי אפשרויות, נניח, לבחור, סטטיסטית זה 50%, לא? אז אמרנו, אנחנו נאמר על אדום. לא הצלחנו. נאמר עוד פעם, כפול, בסכום כפול. לא הצלחנו, נכפיל עוד פעם את הסכום, בסופו של דבר חייב להגיע אדום, אז אם כל פעם אני מכפיל, זה 100% אני זוכה, לא, לא יכול להיות ש... ואני לא מדבר על אינסוף, אני מדבר 10 פעמים תנסה.
טיעון ידוע, השיטה ידועה.
נכון, הסיפור ידוע, אבל מה? הנה המציאות. אני עושה עוד פעם מפסידים ועוד פעם מפסידים, אתה מגדיל את הסכום, אתה נכנס לפאניקה, אתה נשבר, והעובדה היא שבסופו של דבר, עצרנו כי נבהלנו.
אני חושב שזה לא הבדל בין מעבדה לבין מציאות, ברור שהפסיכולוגיה של האנשים נכנסת, אבל במקרה הזה אתה באמת תרוויח בסוף. אם זה באמת סיכוי של חצי-חצי בין... הסיכוי של חצי-חצי בין אדום לבין שחור, זה מקרה פשוט שבו אתה באמת תרוויח בסוף. זה רק פסיכולוגיה. אבל השאלה אם הסיכוי שם באמת היה חצי-חצי בין אדום לשחור, צריך לבדוק את המקרה עצמו. טוב, אבל לענייננו זה... אולי אני אספר עוד מקרה אחד לסיום, נשאר לי עוד כמה דקות, אני מקווה. ובזה נסיים את האימור של פסקל, כי נוריד אותו ממפת האפשרויות להגיע לאמונה. לכן עשיתי את הפגישה הזאת, הורדתי את האפשרות השביעית, נשארו לנו השש שמניתי קודם. טיפור אחרון לסיום, הפעתי אותו כבר לא פעם, נסענו עם המשפחה פעם, כשגרתי בירוחם, נסענו עם המשפחה פעם לאיזו שמחה משפחתית. כן, 6 ילדים, 2 הורים, נסענו, היה לנו רכב גדול, נסענו לכפר חבד. חזרנו, זה נגמר, חזרנו באחד בלילה דרך גדרה, יוצאת איזה בחורה צעירה מהצד, הבחור שלפניי בולם, אני נכנסתי בו והאוטו מושבת. מדובר באחד בלילה בגדרה, כשאני בדרך לירוחם, עם כל המשפחה שלי, עם 6 ילדים. אוקיי? אופ, אני לא מספיק עוד להבין שהייתה פה תאונה, נעצר לידי רכב גדול, ריק, שמכיל את כולנו של שכן שלי בירוחם. נכנסנו כולנו לרכב שלו, נסענו, השארנו את המפתח באיזה קיוסק שהיה פתוח שם על יד, נסענו לירוחם שמחים וטובי לב. מה אמרתי לחבר'ה בטיש, בישיבה אחרי זה, אמרתי להם, נו, אז עכשיו אני אמור להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שהוא עשה לי, זה הרי לא יאומן, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? תחשבו, אני תקוע בגדרה עם 8 אנשים, in the middle of nowhere, עם רכב מושבת, איך אני מגיע לירוחם? יכול להזמין 2 מוניות בסכום הטק לירוחם, אני לא יודע איך מזמינים אותם, נדמה לי שעוד לא היה לנו אפילו פלאפון אז. בקיצור, הסיפור הוא סיפור חסר סיכוי. אנחנו נכנסים לרכב של השכן שלנו, מתברר שזה יהודי שהוא פוליטיקאי מקומי בירוחם, הוא רגיל לנסוע על הקו מירוחם לירושלים כל הזמן, יש לו עניינים שם, הוא מכיר את הדרך הזאת בעל פה. הוא אומר, לא יודע מה קרה, הפעם התבלבלתי, פספסתי את הפנייה שם בלטרון, והגעתי איכשהו לרמלה, לגדרה, אני לא מכיר את המקומות האלה בכלל, ונכנסתי, עברתי שם, פתאום אשתי אומרת לי, ככה הוא מספר לנו, כשנכנסו לרכב שלו, פתאום אשתי אומרת לי, תראה, הנה משפחת אברהם, תעצור להם, אולי הם צריכים משהו. טוב, תבינו, זה היה בדיוק ברגע התאונה, זאת אומרת, הוא עוד לא ראה אפילו שהייתה תאונה, גם אנחנו עוד לא הבנו בכלל מה קרה. לא, בסדר, משפחת אברהם, אז מה, מי אמר שהם צריכים אותי בכלל? לא, לא, תעצור, יכול להיות שהם צריכים אותך. אז הוא עצר, ואכן היינו צריכים אותו. וזה עם רכב גדול, לא רכב קטן, שכל 8 נכנסנו לתוך הרכב הזה, ונסענו לירוחם. לא אשקר לכם שכולנו היינו חגורים, אבל כל הרכב הזה, נכנסנו כל 8 ונסענו לירוחם. מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? אפסי, נס גלוי. אמרתי לחבר'ה בישיבה, תראו, אני לא יודע מה הסיכוי שזה יקרה, נגיד שהסיכוי שזה יקרה איזה אחד ל, לא יודע מה, 10,000, סתם בשביל המשחק. לא בדקתי 10,000 מקרים שבהם אנשים נתקעו in the middle of nowhere עם 8 אנשים, ואין להם דרך לחזור הביתה. אוקיי? אז כיוון שכך, אני לא יכול לדעת האם מה שקרה פה חורג מהסטטיסטיקה או לא. הרי מקרה אחד מתוך 10,000 זה אמור לקרות, ומישהו יהיה אותו אחד שלא יקרה המקרה הזה. אז המישהו הזה הוא אני, כל מקרה לא סביר, אם הוא קורא מספיק, תאונות ומישהו שנתקע בלילה קורא לא פעם, זה דברים שקורים, קרו הרבה פעמים בכל רחבי העולם. עכשיו לא עשיתי סטטיסטיקה על כל המקרים האלה, ולא בדקתי בכמה מהמקרים האלה עצר שכן שלי, שכן של הבן אדם עם רכב גדול ואסף אותו. יכול להיות שבאחד מתוך 10,000 המקרים זה קרה, הסיכוי שזה יקרה הוא 1 ל-10,000 והכל בסדר, אין פה שום נס. אתם יודעים, יש, זה מזכיר לי, יש ספר שנקרא בחר מספר של ג'ון ורדון, איזה מותחן, שזה מתחיל ככה, אתה מקבל מעטפה, בתוך המעטפה הזאת יש מכתב, ועוד מעטפה קטנה. במכתב כתוב, תפתח את המעטפה, תנחש מספר, בין 1 ל-1,000. תפתח את המעטפה הקטנה, אתה תראה בתוך המעטפה הקטנה את המספר שאותו ניחשת, אני יודע אותו מראש. אם אני צודק, שבתוך המעטפה הקטנה יש את המספר שאותו ניחשת, שלח לי, לא יודע מה, $1,000 או $10,000, אני הופך אותך למיליארדר. תראה, יש לי כוחות על, אני יכול לדעת מה אתה מנחש, כדאי לך להשקיע בי. טוב, בן אדם, אני פותח את ה... אני מנחש את המספר 771. בסדר? 770, כמעט. פותח את המעטפה הקטנה, לא יאומן, כתוב שם 771. מיד אני רץ לשלוח לו $10,000 לכל יכול הזה, שיעשה אותי מיליונר, אם הוא כזה כל יכול. מה מתברר בסוף הספר?
הוא ביקש רק 1,000.
מה?
הוא ביקש רק 1,000, אני אשלח לו 10,000.
לא שומע?
הוא ביקש רק 1,000, אל תשלח לו 10,000.
לא,
הוא ביקש 10,000. הוא שולח אלפי מכתבים כאלה, הבול עולה לו $0.25.
בדיוק. זאת אומרת, הוא שלח 10,000 מכתבים, הוא אומר לכולנו לבחור מספר בין 1 ל-1,000, אז יש לו סיכוי מקרי לקלוע ל10 בחירות, 10 הבחירות האלה, כל אחד מהם ישלח לו $10,000, יש לו $100,000, 10,000 מכתבים לשלוח יעלה לו, לא יודע מה, $2,000, הוא הרוויח $100,000 ב-$2,000 שהוא השקיע. אני כשקיבלתי את המכתב בטוח שהוא כל יכול, אבל לא בדקתי מה קרה לעוד 10,000 מי שקיבלו את אותו מכתב ששם הוא לא שכנע. על זה בנויה רפואה אלטרנטיבית, על זה בנויים כל האורן זריפים וכל השרלטנים שמצליחים לנחש מה המחלה שלך ולרפא אותך, כי יש עוד 10,000 כמוך שלגביהם הם לא הצליחו. רק אף אחד לא עשה את הסטטיסטיקה, מתפרסמים רק המקרים שהצליחו. אוקיי? אז זה הפילאר סטטיסטיקה, זאת אומרת, קראתי לזה פעם חוק המספרים הקטנים. יש את חוק המספרים הגדולים, זה חוק המספרים הקטנים. במספרים קטנים כל ניבוי יכול לעבוד. זה חוק בסטטיסטיקה. לכן צריך להיזהר מהסתכלות הסטטיסטיקה, כשאתה לא מספיק מכיר את מרחב המדגם הכללי. קודם מישהו העיר על הבטט, כן, לא כדאי להודות לקדוש ברוך הוא על זה, כי הוא גם זה שעשה לי את התאונה. לא דיברתי על השאלה אם כדאי להודות לו על זה, אלא על השאלה אם היה פה נס. לתאון הזה אני לגמרי מסכים. זה שהוא הציל אותי זה נכון, אבל הוא גם הכניס אותי לברוך, אז מה זה, מה היעול מיג'אי מהי? טוב, עד כאן, לא שומע?
זה לא אלה שיתר את התאונה.
אז לא שומע.
אני טוען שתשובה לאיפה פומרנס, ולא אלוהים שתת את התאונה, ומי שנהג ברכב עשה את התאונה.
אוקיי, וגם אלוקים לא שלח את השכן שלי, אלא השכן שלי התבלבל והגיע, באותה מידה.
זה שאלה אחרת.
למה זה לא שאלה אחרת? זאת אותה שאלה. אם אתה מחליט שאלוקים עושה את מה שאנשים עושים, אז הוא עשה את שני הדברים, ואם הוא לא עשה, אז הוא לא עשה את שני הדברים. למה להחליט שאת הראשון הוא לא עשה ואת השני כן? טוב.
הרב, יותר משהו. השאלה אם הדימוי שדימינו את ההסתברות לכסף, לתשואה אינסופית של כסף, לעומת הסיכון שבן אדם לוקח ממשהו רוחני, גיהנון, דברים כאלו, שאולי שם הסיכוי והסיכון, החישוב הוא שונה. כי הטוב שמדובר שם הוא משהו אינסופי, ואותו דבר הרע, לעומת כסף, בסדר, אז יהיה לי את הכסף, אז מה אני אעשה עם זה כאילו?
לא, זה כבר תלוי במה שדיברתי קודם, מה פונקציית התועלת שלך. אבל בוא נגיד, אפילו אם פונקציית התועלת שלך, מבחינתך זה משהו עם רווח אינסופי. עדיין, אם הסיכוי לקבל את זה הוא מאוד קטן, אין שום סיבה לקחת אותו. אם אתה נורא רוצה את זה, אז מבחינת פונקציית התועלת שלך, יכול שזה יעבוד עליך. אני לא יודע, אבל אין הכרח סטטיסטי לקבל את האימור של פסקל. יש, כמו שאמרתי, כרטיס הפייס. כרטיס הפייס אין סיבה לקנות אותו, כי גם תוחלת הרווח היא שלילית, וגם הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד מאוד נדיר. זה יותר גרוע מהאימור של פסקל אפילו. עובדה שאנשים קונים, למה הם קונים? כי הם אוהבים את הסיכון, או כי הם רוצים בכל זאת את האופציה הרחוקה הזאת של להרוויח $1,000,000, אבל הם לא עושים את זה בשביל הרווח. זה מה שקראתי קודם, פונקציה תועלת. אז יכול להיות בן אדם שפונקציית התועלת שלו היא כזאת, ששווה לו לעשות אפילו אימור על סיכוי מאוד מאוד קטן, עם רווח רוחני אינסופי או נזק רוחני אינסופי. אבל זה פונקציית התועלת שלך, זה לא עניין אוניברסלי. זה לא משהו שיכול לשכנע כל אדם, ברמה ההסתברות שלך.
כן.
ולפני
ירוחם היינו במרכז הכרמל, חוב הביקורים.
אה, לא שומע?
אני אומר, לפני ירוחם.
מה, איפה גרתי?
כן.
לא, אז עם ההורים שלי גרתי בחיפה.
מרכז הכרמל שם,
עד גיל 20.
בביקורים.
לא בביקורים, אבל לא רחוק.
זהו, אז אחותי שם חיה.
אה, אוקיי.
אז האחיין מספר לי, הוא הכיר את האבא שלו. טוב.
אוקיי.
עולם קטן, כן.
טוב, אז להתראות, שבת שלום.
שבת שלום ותודה רבה.
אני לא מניח שבת שלום.